אנחנו בברכות דף ט"ו עמוד ב' בנקוד 2. ציטטנו ציטוט אחד של רב טבי בשם רבי יושיע, אז עכשיו נצטט עוד ציטוטים של אגדתא. לצערי אין לנו זמן ויכולת להתעמק באגדתא. כפי שאתם יודעים, האגדתא זה איפה שחזל תמנו לנו את ההבנה של סודות הבריאה, של סודות הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. המקובלני מהרפסנס הצל שכל האגדתות הם בעצם מתייחסים לשאלה המהותית האמונית הזו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. וחזל רק בכל הסיפורים שהם סיפרו לנו באגדתות, הם תמיד נותנים לנו משהו חיצוני של העמך, זה נשמע מאוד מעניין ויפה, ולתמדי חכמים הם ידעו איך לפנח את המסרים העמוקים והבנות העמוקות בהנהגת הבורא שבעצם תמונים באגדתה. וכך כתוב גם כן בהרבה הקדמות למדרש רבה, השלה הקדוש כותב את זה ואחרים. אז אנחנו נקרא כילדים, אבל נזכור שצריך להתקדם מההבנה של ילד בכיתה ג' להבנה יותר עמוקה, לא להישאר ברמה הזו, אבל את זה צריך ללמוד ממי שיש לו מסורת, להתעמק במרשה, להתעמק ברב קוק זצל, כן, יש הרבה פירושים כפי שאתם יודעים. ומה רב טבי אמר ביושעיה, מה ידכתיב שלושניה לא תסבן השאול ועוצר רחם, וכי מה עניין שאול עוצר רחם, הפסוק אומר במשלי, שיש שלושה דברים שלא שבעים, שאול, שהבנה אחת שאול בפשט זה הקבר, המבית כותב בבית אלוקים שיש כמה שמות לקבר ובעצם הם מדורים בגיהנום, שאול זה אחד מהמדרגות בגיהנום, שאול ועוצר רחם, זה פתיחת הרחם. מה העניין שאול אצל רחם? אלא לומר לך, מה רחם מכניס ומוציא, הרי הרחם מכניס את הזרע ומוציא את הילד, אף שאול גם הקבר מכניס ומוציא. הלא דברים קל וחומר. ומה רחם שמכניסים בו בחשאי, הרי כשהאיש עם אשתו זה בצניות, בשקט, מוציאים ממנו בקולי קולות, כשהילד יוצא, האישה צורחת, זה קולי קולות. מה זה? אני לא חושב שפה הכוונה של שמחה, אני אומר לך למה. אני התלבטתי, אבל מתוך רשי, שרשי אומר על השאול, שמכניסים בו בקולי קולות, והוא אומר זה בכי והספד, אז שיערתי שגם הקולי קולות של יציאת הולד זה בכי. זה ככה אני משאר. אז עוד לא ראיתי קולי קולות של שמחה ביציאת הולד.
לא, הקשר תחיית המתים בקולי קולות.
טוב, אתם אומרים, הלוואי.
אני מבין שקולי קולות של הנהדר זה שמחה.
נהדר, קיבלתי. כשאני הייתי בגיל שלך גם אני ככה הבנתי את הגמרא. שאול שמכניס, אני רציני, אני לא צוחק איתך. אני רציני. ואני לא יודע אני לא יודע שאני צודק היום. יש דיון מתי שלמה המלך כתב את קהלת, מתי הוא כתב משלי ומתי את שיר השירים. אז דעה אחת אומרת שיר השירים בצעירותו. משלי כשהוא כבר התבגר וקהלת זה בסוף ימיו הכל הלך. יש דעה שאומרת, לא הפוך, קהלת בצעירותו, משלי באמצע ושיר השירים בסוף. יש דעה שאומרת שהוא כתב את שלושתם בסוף ימי חייו. זה בסדר.
יש סגנים כאלה, כולם מבואסים
על החיים. מה?
יש שני אופיים של סגנים. יש סגנים שמבואסים על החיים. יש סגנים שלא אכפת להם, הכל כזה.
בסדר. אני רק אומר, גם פה, אז זה שכשהייתי בגילך, כשלמדתי את הגמרא, הבנתי כמוך, יכול להיות שאז היה בהירות. אתה רואה, שיר השירים לא הסתכלו על הספר ואמרו, נו, הוא היה צעיר. אלא זה קודש קודשים שיר השירים. לפעמים ההבנה של הגיל שלכם היא יותר נכונה. לא יודע, בסדר. אני מקבל, אני מקבל את ההבנה שלכם. בסדר? אומרת הגמרא. אז קל וחומר. ומה רחם שמכניסים בו בחשיים? מוציאים ממנו בקולי קולות. שאול שמכניסים בו בקולי קולות. אין עודין שמוציאים ממנו בקולי קולות. מכאן תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן התורה. טוב, אם אתם הבנתם את התשובה, אני לא. הלאה. לא יודע לא ידעתי שיש קל וחומר במציאות. הוא עושה קל וחומר על המציאות לכאורה, על פניו. אם ככה, הקדוש ברוך הוא בראת הבריאה ככה, אז ודאי שזה ככה. נו, בסדר, לא יודע. לא מבין. יש פה עומק. בסדר. אני לא מבין את התשובה, קטונתי. תני רבי יושעיה, שמו, אתם תסלחו לי, אבל אני לא חושב שהתפקיד שלי זה לומר לכם כל הזמן, כן, זה מובן וזה הפשט והכל טוב. התפקיד שלי זה להיות ישר איתכם. הישרות היא כשאני מבין, זה הפשט שנראה לי. כשאני לא מבין, לא מבין. אתה מקובל עליך, הגמרא מסתדרת לך, אשריך מה טוב כך. לי לא מובן. אבל אני כבר חי הרבה שנים עם זה שזה לא מובן לי. בסדר, הלאה. בוא, אם היינו לומדים ביון, אז הייתי אומר, רגע, מי שטוען אין תחיית המתים מן התורה, מה הוא טוען? הוא טוען, יש כזה מציאות, אבל התורה לא התייחסה לזה? ואיך זה תשובה לדבריו? עכשיו השתכנעתי, זהו, תחיית המתים מן התורה. אני לא. ובוא נאמר עוד דבר, שהראשונים, רמב"ן, הר"ן, הרמב"ם, התייחסו לשאלה למה לא כתוב פורש בתורה כל מיני מושגים שלכאורה הם יסודיים בדת, כמו תחיית המתים ועולם הבא, ונותנים תשובות שונות לשאלה הזו. את התשובה הזו אני לא מכיר שהם מבין. קל וחומר, הנה עכשיו אתה יודע, זה הכל כתוב בתורה. יש תשובות אחרות, יש את הרמב"ן שאומר שאם אין תחיית המתים, אז איך אברהם אבינו הולך לעקידה? מה שייך? אם אתה לא חושב שיש עתיד מעבר, יש תשובות אחרות. בסדר. יש תשובות, אבל לזה אני לא מבין מה כתוב פה. אני, אין לי בעיה, אני מאמין שיש תחיית המתים, אבל אני לא מבין איך אני אמור להבין את זה מהקל וחומר הזה, לא יודע. תן רבי ישעיה קמא דרבה, וכתבתם הכל בכתב אפילו צבאות. אמר לי, אז רבה אומר לרבי ישעיה, תאמר לך מני, רבי יהודאי, מי צריך את המילה וכתבתם ללמד אותי שאני כותב גם את הצבאות, שהתורה הרי אומרת וכתבתם, אז התורה אומרת לי צבאות, נכון? וקשרתם, וכתבתם, בתוך התפילין ומזוזות, גם תכתוב את זה שכתוב לכתוב תפילין ומזוזות, נכון? אז זו שיטת מי? רבי יהודאי. דאמר גבי סוטה, הלוט כותב, צבאות אינו כותב. רבי יהודה סובר שבסוטה הוא לא כותב את המילים של... הוא לא כותב והשביע אותה הכהן. זה שהתורה אומרת לעשות את התהליך של סוטה, את זה הוא לא כותב כשהוא כותב את פרשת סוטה. אז זה מחלוקת שם. אז רבי יהודה שסובר שבסוטה הוא רק כותב את מה שהוא משביע אותה, ייתן השם אותך לעלה ולשבוע בתוך עמך, זה הוא כותב. אבל את המילים והשביע אותה הכהן הוא לא כותב. הוא לא כותב את הצוואות. אז... נכון. אז אני לא עושה את זה. הוא אומר, לשיטת רבי יהודה היה לי הווה מינה להשמיט מפרשת שמע שבתפילין את המילים וכתבתם על מזוזות פיתך וקשרתם לאות הידיך ויהיו תותפות בין עיניך. אני לא צריך לכתוב את זה, זה התפילין עצמם. היה לי הווה מינה להוציא את המשפט הזה, אז בגלל זה צריך להיות כתוב וכתבתם. אז הוא אומר, זה מתאים לשיטת רבי יהודה, שאומר בסוטה אני לא כותב את הצוות. והת עמוד הכתיב וכתבת על אותה אילה. שם לא כתוב וכתבתם, רק כתוב וכתב. אבל האחד הכתיב וכתבתם אפילו צבאות נמי. אז ככה רבה הסביר. אומרת, רגע, זה לא מסתדר. אתו תמיד רבי יהודה משום דכתיב וכתב? האם לפי רבי יהודה הסיבה שאני לא כותב את הצבאות זה בגלל שכתוב וכתב ולא כתוב וכתבתם, אז אני לא דורש שצריך כתיבת תמה את כל הפרשה? זה לא ההיגיון של רבי יהודה. תיימד רבי יהודה משום דכתיב עלות, רבי יהודה מדייק, כתוב וכתב את העלות. אומר רבי יהודה, עלות, אז מה אתה כותב? עלות אין צבאות לא. התורה אמרה לך, תכתוב את הכללה. ייתן השם אותך ללב לשבוע בתוך המח, בתת השם תירחך נפלת ואת ממך צבא, ובאו המים המערירים האלה במערך לצבות בטן ולמפיל ירח. זה מה שהוא כותב, בסדר. התורה אומרת, תכתוב עלות, אבל לא כתוב לכתוב את כל השאר. זה לא בגלל שכתוב וכתב ולא וכתבתם. אז ממילא יש לי מיעוט בסוטה, שבגללו בסוטה אני אומר רק תעלות. אז למה אני צריך וכתבתם לומר לי לכתוב את הכל? לולי המיעוט בסוטה, גם בסוטה הייתי כותב את הכל, נכון? התורה הדגישה לי, עלות, אז אני אומר, את העלות, את הכללות, כן, את השאר לא, אז בקריאת שמה אין לי מיעוט, אז אני כותב את הכל. אבל אחד הכתיב וכתבתם אפילו צבאו, סליחה, אומרת הגמרא, איצטריך, בכל זאת אני צריך את הוכתבתם בקריאת שמה, למה? סל כדאי את חמינה, נלף כתיבה, כתיבה מהתם, מהתם עלות אין צבאות לא, הפחנה מצבאות לא, הייתי אומר, כמו בסוטה, איפה עוד יש לי מצווה לכתוב דאורייתא? יש לי תפילין, מזוזה, סוטה. אז כתוב וכתב בסוטה, וזה לא כולל את הציווי, נכון? לא, לפי רבי יהודה אני לא כותב והשביע כהן את האישה, וכתב לה את הפרשה, נכון? אז אני לא כותב את זה. אז אולי גם פה הכתיבה של תפילין ממזוזה לא כוללים, אל תכתוב בתפילין שהוקשרתם לא תהיה ידיך והיו תותבות בין עיניך. אל תכתוב במזוזה וכתבתם על מזוזות ביתך. אז בגלל זה כתב רחמנו וכתבתם אפילו צבאות. התורה אמרה לי את המילה וכתבתם לדרוש כתיבה תמה, שאפילו הצבאות יהיו כתובים בתפילין ומזוזה. לא יודע. יש לי תשובה בראש, אבל אני לא יודע אם היא נכונה. שאלה טובה. יכול להיות שכשכתוב התורה, אז אין לי הווה מינו להפחית שתי מילים. כאילו, תורה זה תורה. תכתוב את כל התורה. ככה אני חושב, אבל צריך לבדוק. תני רב עובדיה כמי דרבה. ולימדתם, ברגע שאמרנו שהוכתבתם זה כתיבה תמה, אז ולימדתם אותם ביניכם, שיהיה לימודך תם, שייתן רווח בין הדבקים. אני רבה פטרי כגון על לבביך, על לבבכם, בכל לבביך, בכל לבבכם, עשב בשדך, ואהבתם מהרה, הכנף פתיל אתכם מארץ.
אז
יפה. אז הוא אומר, תיזהר לא לדבק אותם יחד. אומר תוספות, רב אלפס מוסיף כגון וחרה אף. כי אם הוא לא עושה רווח, אז זה נראה כאילו אומר וחרף. וככה אנחנו נוקטים להלכה. ש... מה? יפה. עכשיו. בסדר. אז ככה אנחנו נוקטים להלכה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, כל הקורא קריאת שמע מדקדק באותיותיה, מצננין לו גיהנום. שנאמר, בפרש, בפרס שקיים מלאכים בתשלג בצלמון. אל תקריא בפרס אלא בפרש. אז בפרש את שקי זה קריאת שמע, כן? אל תקרא בצלמון אלא בצלמוות. עכשיו, אם תפרש את שקי את האותיות של עול מלכות שמיים, אז התורה תשלג, תצנן לך את צלמון, את צלמוות. עכשיו, להלכה יש פה הרבה תוספות מעניינות. השולחן ערוך אומר לנו, קודם כל, אומר לנו חידוש, להפסיק בין הפסוק הראשון של שמע לברוך שם כבוד מלכתו לעולם ועד. כי ברוך שם כבוד מלכתו, עיקר קבלת מלכות שמיים, זה שמע ישראל. אז ממילא, תפסיק בין, סליחה, ברוך שם כבוד מלכתו לעולם ועד, לבאהבת. ובפסוק הראשון, כן, קבלת מלכות, עיקר קבלת מלכות שמיים, זה שמע ישראל ברוך שם כבוד מלכתו. אחר כך יש ואהבת, שזה קבלת שאר המצוות, זה מצוות אחרות. אז בגלל זה אומר המחבר, תעצור. סתם חידוש מעניין. זה כתוב בראשונים, זה לא כתוב בגמרא. דבר שני, אומר לנו הרמ"א, שיפסיק בפסוק הראשון עצמו, הוא אומר, שמע ישראל, שיצור שנייה. השם אלוקינו, יצור שנייה. השם אחד. כי אנחנו בעצם אומרים, אתם עם ישראל תשמעו, שהשם שהוא אלוקינו, פסיק, הוא השם אחד. אז אני בעצם צריך להפסיק. אם אני קורא, שמע ישראל שם כן שם אחד, אני לא יודע מה אמרתי. עוד דבר הוא אומר, כשאתה אומר אחד וברוך שם, אז הרמ"א אומר, תעצור שנייה. כי עיקר קבלת מלכות שמיים זה שמע ישראל, זה בלי ברוך שם. המחבר לא אמר את זה. המחבר ראינו לאורך כל הדרך נותן חשיבות אדירה לברוך שם, כמו שמע ישראל. אבל הרמ"א אומר לא, זה לא בדיוק אותו דבר. הרי סך הכל שמע ישראל זה דורייתא, ברוך שם זה תקנת רבנן. תעצור ביניהם. דבר שני, כתוב שחכמים הקפידו על אנשי יריחו, על איך שהם היו קוראים את השמע. יש כל מיני דעות מה היה הקפדה של חכמים, אז עכשיו יש לנו חלק מהדעות בזה. צריך להפסיק בין היום על לבביך. עכשיו אנחנו צווך, היום, פסיק על לבביך. שזה לא ישמע, היום על לבביך ומחר לא צריך שזה יהיה לבביך. בסדר? ואותו דבר, היום לאהבת השם אלוקיכם. עכשיו אנחנו צווך, היום, פסיק, לאהבת השם אלוקיכם. שזה לא יהיה נראה, רק היום צריך לאהוב את השם אלוקיכם. כשכתוב נשבע השם, אז צריך לעשות זה כמו ספרדי, נשבע השם, שזה לא ישמע שזה נשבע עם ה, כאילו הקדוש ברוך הוא שבוי, אז אנחנו לא אומרים כזה דבר, אז נשבע השם. כשאנחנו אומרים למען תזכרו, כתוב בירושלמי, שיזהר לומר תזכרו עם זין, שזה לא ישמע תזכרו, שאנחנו רוצים זה בשביל השכר. תיז במקום תיס, שזה לא יהיה שכר.
אבל זה לא יהיה
שכר
גם ככה.
שכר
זה
עם כף,
לא
עם כף. אתה אומר, הבנתי. תזכרו, למה תזכרו? אפשר לומר תזכרו, למרות ששכר זה עם חף. אפשר לומר תזכרו, לא? חצן, אפשר לומר תזכרו, למרות ששכר זה עם חף, תזכרו, אפשר לומר? הוא טוען שזה היה צריך להיות תזכרו, אם זה היה שכר. אני לא יודע את הכלל, אבל נראה לי שאפשר לומר תזכרו לשכר. הוא אומר, צריך להיזהר להדגיש את היוד של שמע ישראל. תאמר לו, תאמר לו, ככה אני גם חושב.
חסן, אפשר להגיד אם נזכר.
חותן נזכר אנחנו אומרים, לא נזכר. אני חושב שזה כן. אני לא מבין בלשון, אבל נראה לי שזה כן. אבל יש כוח על ההערה, לא חשבתי על זה, טוב. ידגיש יוד של שמע ישראל, שזה לא יראה כמו א', ואותו דבר והיו, שלא ישמע כמו והאו. הוא פוסק את התוספות שהרגע ראינו, שבחרה אף, יזהר שזה לא ישמע כמו וחרף. ואז הוא אומר, אותו דבר מה שראינו עכשיו, בכל לבביך, לבבכם, בכל לבבכם, יסב סתך, כל זה. הוא אומר, כל א' שאחרי המים צריך להפסיק, ולימתם אותם. זה נשמע מותם, ולימתם אותם. לא, ולימתם אותם, לא מותם. אז כל א' שאחרי מ' צריך, וקשרתם אותם, ושמתם מת, וריתם אותם, נכון. שזה לא ישמע כמו מת או מותם, יפה. ומוסיף לנו המחבר תרד"ק שציטטנו כל הזמן, גם בפסוקי דזמרה ובתפילה צריך לדקדק, הרמ"א מוסיף לנו תרד"ק ש... הוא הדין בקורא תורה, נביאים וכתובים, צריך להיזהר בזה. בסדר? כן.
אם כל העניין הוא בכוונה בקריאת שמע, זה לא משנה איך אתה קורא את זה.
הכוונה היא העיקר, אבל ראינו פה שיש עוד עניין. לצאת ידי קריאת שמע לא צריך, כל אלה לא מעכבים. אלה הידורים. אלה הידורים, נכון, זה לא מעכב. זה הידורים, אתה רוצה שיהיה לך גיהנום קר או חם. אומרים לך פה שזה יצנן לך גיהנום. אני מאחל לך שלא תראה פתח גיהנום בכלל. אבל לפחות שיהיה קצת שלג איתך. בסדר? ונחים בת השלג. עכשיו, בתגובה למה שכבוד חסן אמר לנו, צריך לקרוא קריאת שמע בטעמים כמו שהם בתורה, ככה נוקט המחבר, וידידינו חסן וספרדי, אז זה מה שהוא יודע. ואנחנו האשכנזים יודעים שבבתי כנסת האשכנזים לא כל כך רואים שעושים את זה. אומר לנו רבנו הרמ"א, אבל לא נהגו כן במדינות אלו. אנחנו אשכנוזים, לא ראינו שנוהגים לקרוא עם טיימים. ומכל מקום, המדקדקים מחמירים בכך, אומר הרמה. אומר לנו המגן אברהם, הערה. ובלבד שיכוון, כי הנגינה למי שלא הרגיל בה, מפסיד הכוונה. אז אני, הילדים שלי, כשאני קורא איתם קריאת שמע על המיטה, אני כבר קורא את זה עם הטעמים. אז הם כבר יודעים את זה, כבר אשתי חצי יודעת, והבנות כבר יודעות, כי כשאני קורא איתם קריאת שמע על המיטה, אני עושה את זה עם הטעמים, מגיל אפס. אז זה כבר בדם שלהם, לפני שהם מבינים את זה, הם כבר יודעים את זה עם הטעמים. אז זה, אני מקווה שזה יעזור להם עם הכוונה. יש נוהגים לקרוא קריאת שמע בקול רם, ויש נוהגים בלחש. ומכל מקום יאמרו פסוק ראשון בקול רם, וכן נוהגים, אומר הרמ"א. מה? מה?
אצל תימנים קוראים
הכל
במקרה.
כן, כן.
חזן אומר בכל,
ואת אשכנזים. עכשיו, בתשובה למה ששי אמר, הרמ"א, המחבר בסימן הבא, מיד מביא לנו את ההלכה שראינו שבוע שעבר, אף על פי שמצווה לדקדק באותיותיה, קרא ולא דקדק בהן, יצא. זה ההלכה שראינו בעצם במשנה שלנו, שכל הדברים האלה הם הידורים, אבל הם לא לעיכובה. חזרה לענייננו. עכשיו, זה כבר הסוגיה הבאה. בסדר. אומרת הגמרא, ואמר רבי חמא ורבי חנינא, למה נסמכו אוהלים לנחלים? תכתיב, כנחלים ניטעו, כגנות עלי נהר, כאוהלים, אהולים נטע השם. עכשיו, נגמור את סוגיה רגע, לומר לך מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים של תורה מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. תורה זה הסגולה הכי טובה שבעולם. אנשים מחפשים סגולות, זה הכי טוב שיש. מעלה את האדם לכף זכות. עכשיו, אומר לנו תוספות, פירש הקונטריס, דכתיב, כנחלים ניתיו, כאהולים נתה השם. רואים שלתוספות לא היה את זה בגמרא. לתוספות רק היה את המשפט, למה נסמכו אוהלים לנחלים? לא היה לו את המילים דכתיב, כנחלים ניתיו. ולי נראה, דואלים די קרא, עליו לשון אוהל, אלא לשון פסמים. כאהולים נטע השם, זה מור ואוהלים, זה סוג בוסם. אז לא על זה מדובר, אומר תוספות, אלא נראה מדסמיך מה טוב הוא עליך לכנחלים ניתיו. אז יכול להיות שהוא גרס את הכנחלים ניתיו. הוא רק אומר, זה לא האוהלים שבאותו פסוק, אלא זה אוהלים של מה טוב הוא עליך ישראל, או עליך יעקב. הקורא למפריע לא יצא. סיפור. רבי ימי ורבי יסי. הוו כקטריני גינינה לרבי אלעזר. יש לנו את רבי אלעזר בן פדת, תלמידו של רבי יוחנן, ורבי ימי ורבי יסי, שכל הזמן מצטטים לנו את רבי יוחנן, כשהם באים לבבל, קיאת רבי ימי אמר בשם רבי יוחנן, כל הזמן יש לנו רבי ימי ורבי יסי שבאו לבבל עם ציטוטים של רבי יוחנן. אז הם מכינים את החופה לרבי אלעזר. וכתוב בפרקת רבי אליעזר, שכשאדם הראשון התחתן, אז המלאכים באו ועשו לו מוזיקה, והקדוש ברוך הוא קלה את השיער של חווה, והקדוש ברוך הוא היה השושבין, החבר של אדם הראשון, ששר לו כשהוא נכנס לחופה. בשמוץ לארץ, איפה שהייתי עכשיו, עדיין נוהגים את הדבר הזה. פה בארץ לא נוהגים את זה כל כך. כשהחתן נכנס לחופה, שרים לכבודו, כן. מיוון מיוון שיח שושן חוכים. אתם לא מכירים? אהבת אהבת קלה מהסוס דודים. הוא יברך את החתן. אתם לא מכירים? יש פרחה שלמה לחתן, ואז יש פרחה לקלה. כל אחד כשהוא נכנס, יש חבר שלו שעומד ושר ברכה מיוחדת לחתן כשהוא נכנס לחופה, ואז ברכה מיוחדת לקלה. ומתחילים עם ברוך הבא. וכתוב בפרקת רבי אלעזר את הברכה הזו. כתוב שכמו שהקדוש ברוך הוא עמד והיה שושבין ושר לכבוד אדם הראשון, ככה כל אדם יש לו את חבר שלו שעומד ושר לכבודו. מוסיף הפרקת רבי אלעזר. ובא הקדוש ברוך הוא ולימד אותנו לקח. שלא יאמר אדם, אני מדי גדול להיות שושבין בשבילו. הקדוש ברוך הוא היה שושבין לאדם הראשון, כך אין אדם שיכול לומר, אני מדי גדול ומכובד ללך להיות שושבין בשבילו. אז אני, היו לי כמה פעמים שחברים באו ואמרו לי שהם רוצים שאני אלווה אותם ביום החתונה. אז נהייתי שם, יש לי יום החתונה, הקפאתי את החבותות, אמרתי, אם הקדוש ברוך הוא עשה, אז מה אני יותר חשוב? אז בסדר, מה אני אעשה? הוא רוצה שאני אהיה איתו, אני אהיה איתו. אז ככה, ככה היה. אבל זה, אז רואים פה שרבי ימי ורבי יסי עסוקים בלקשור את החופה. מה זה לקשור את החופה? אז פעם היו שני מנהגים בעצם בישראל. היה מנהג שהיו עושים את החופה מהטלית של החתן. כי הרי החתן פורס תליתו, פרסתה כנפך על המתחה, הוא פורס את התלית על הקלה, אני הייתי כשאשתי נכנסה לחופה, לבשתי תלית ושמתי את התלית מעל הראש שלה, פרסתה כנפך על המתחה, זה המנהג שלנו. יש נוהגים שמחזיקים את התלית ממש למעלה, כחופה מעלים. אז אולי קשרו את זה לעמודים, אבל כקטרין לגינה קושרים לחופה.
כן,
כן, זה חלק עושים היום. באירופה, 200-300 שנה, אז בפרוחות של אהרון הקודש, היו שני לולות בלמעלה שתולים את זה על העמות, ועוד שני לולות למטה. כי אנשים היו כל כך עניים, שכשהגיעה החתונה, לא היה להם כסף לקנות חופה, היו מורידים את הפרוכת מארון הקודש, ותולים אותה על ארבע מוטות, ובגלל זה היו שני לולות, היו עוד שני לולות בלמטה של הפרוכת, וזה היה החופה. ותחשבו על איך אומרים בעברית, סימבוליזם. סמליות של הדבר, שהבן אדם מתחתן מתחת הפרוכת של ארון הקודש. זה פשוט רעיון מדהים. רק שיהיה לכם מושג מה זה העוני שהיה להם באירופה, היה רבי חסידי, שכחתי את השם שלו, שלא היה לו את הכסף ואת היכולת לקנות לבת שלו סמלת קלה. אז לכבוד החתונה שלה, הוא חיבר לה את השיר שכולנו מכירים מאשת חיל. כמובן הוויה שוה. הוא הלחין את זה. זה מנגינה שהוא הלחין לבת שלו במקום במקום סמלה, הוא אמר, סמלה אין לי לתת לך. אז גם חופה לא היה להם. אז רבי אליעזר, רבי אלעזר בן פדת, מי מכין לו את החופה? רבי ימי ורבי יסי, קושרים לו את החופה. אמר לו, הדאחי באחי, הזיל וישמע מילתא דבי מדרשה. אומר להם, תוך כדי שאנחנו מתארגנים, אני אקפוץ במדרש, בוא נשמע איזשהו חידוש לפני החתונה. ואיתי מהם הלכו, אני אבוא אומר לכם, אזל, אשכחי לתנא דקתני כמיד רבי יוחנן. אז הוא הולך לרבי, רבי יוחנן, אנחנו יודעים שהוא התלמיד של רבי יוחנן, שמע את התנא שונה לפני רבי יוחנן, קרא ותא ואני יודע להיכן תאה, באמצע הפרק יחזור לראש הפרק, בין פרק לפרק יחזור לפרק ראשון, בין כתיבה לכתיבה יחזור לכתיבה ראשונה. התנא שונה לו, אם בן אדם באמצע קריאת שמע לא יודע איפה הוא, מבולבל, באמצע הפרק חוזר להתחלת הפרק. בין פרק לפרק חוזר לפרק ראשון. בין כתיבה לכתיבה הוא אומר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. איפה אני? רגע, וכתבתם? מה קראתי רגע? אני בפרשה ראשונה או שנייה? אז יחזור לכתיבה ראשונה. אמר לי, רבי יוחנן, לא שנו אלא שלא פתח בלמן ירבו עמכם, אבל פתח בלמן ירבו עמכם שיחי נקית. ברגע שהוא הגיע ללמן ירבו עמכם, אין פה מה לטעות. ככה רש"י לומד. שבלמן ירבו עמכם זה כבר זורם עם ההרגל. אין פה מה לטעות. כל הראשונים חולקים על רש"י. כל הראשונים אומרים שרבי יוחנן חזר על המקרה האחר, וכך אנחנו עוקטים להלכה. בן אדם אומר, וכתבתם זו בטר ושאיך, למה אני אבואים לכם ממהם לכם על אדמה שנשבע? רגע, באיזה הוכתבתם הייתי לפני רגע? הגעת ללמן ירבו ימיכם? אנחנו אומרים, עשית את זה נכון. נסעת את המסלול הנכון, קראת נכון. זה שאין לך מושג איך הגעת לפה, האם דילגת או לא דילגת, בונים עליך. ככה שאר הראשונים אומרים, ככה אנחנו עוקטים להלכה. בן אדם, למרות שהוא יתחיל למען ירבו עמכם, ופתאום ישאל את עצמו, רגע, הייתי ברוך תבדם, הנכון בכלל כשהגעתי למען ירבו, לא נכון. בונים עליך, היית בנכון.
להמשיך לבד, זה כנראה גם מספיק כדי להמשיך לבד להלכות.
יכול להכיר סטופר, שאתה מתחיל את זה, לראות אם עבר הרבה זמן הסטופר.
אנחנו עומדים ערב שבועות. שבועות קריאת שמה מתחיל עם זה שהרבה אנשים שמים יד לעיניים והיא לא יורדת לכמה דקות. זה התחלת קריאת שמה. אחר כך ברוך תבטם, אני לא יודע כמה פעמים אנשים חוזרים על הקריאת שמה שלהם מתוך אי ידיעה איפה אני בכלל. זה לא יודע. אני גיליתי, כשהייתי ילד, בניתי על הלמן ירבו עמכם, ויום אחד קראתי קריאת שמה עם הסידור ושמתי לב שאצלי זה לא עובד. מאז אני מקפיד לקרוא עם הסידור. סיר חיינקת שלי, הסיר חי יכול ללכת לאלף כיוונים. לפחות כשהייתי ילד, פעם אחת בדקתי את זה כילד וראיתי שאצלי, כילד זה לא עבד, אז אני משתדל לקרוא בפנים. אני גם קורא עם הטעמים, אז זה מאוד עוזר. אם אתה קורא עם הטעמים, אז יש פחות מצב שתגיע לזה. אתה ואמר לו, הוא בא וציטט להם את מה שרבי יוחנן נוסיף על הברייתא, אמרו לי, אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו. איזה חידוש נפלא, אמרת לנו, אין לי שום פשט במשפט הזה. אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו, לא יודע למה הם אמרו לו את זה. אני הייתי נפגע כחתן. מה זאת אומרת? באתם לעשות לי את החופה, זה לא מספיק. כאילו, הם מתלהבים מהדבר תורה, היה שווה לבוא. לא ממין, היה שווה לבוא לחתונה שלי בשביל הדבר תורה, היה שווה. כאילו זה רק היה בשביל זה, היה שווה. כל שכן שבאנו גם לחתונה שלך. אני שומע, קיבלתי. טוב, אז יש לנו פה הרבה מה לדון. קודם כל, מה פירוש המילה פרק? אז יש מחלוקת ראשונים. כתוב בין פרק לפרק יחזור לפרק ראשון. אומר לנו רש"י, בין פרק לפרק, שיודע שגמר הפרשה וצריך להתחיל פרשה אחרת ואינו יודע באיזה מהן. אז רש"י לומד שבין פרק לפרק פירוש הדבר בין פרשה לפרשה. חוזר לפרק ראשון, להפסק ראשון, זאת אומרת פרק פה זה נהפך להיות הפסק. חוזר לפרק ראשון, זה לא לשמע ישראל ואהבת, אלא לבעיה עם שמוע. כך הרש"י. הרמב״ם אומר, או אמרנו הרמב״ם, לאן אתה חוזר? לואהבת. מסביר הכסף משנה, למה? כי הוא לומד שבין פרק לפרק, פירוש הדבר פרק זה חיבור. זה פרק. כן, אני הזכרתי לכם את זה כבר שם, אבל פה זה עיקר הסוגיה. שבין פרק לפרק, הכוונה היא בין הפסק להפסק. אז אם הוא עומד, הוא לא בטוח, רגע, איפה אני? באיזה הפסק? אני בהפסק של ואהבת, או והיה עם שמוע, לא יודע, רגע, איפה אני? אני יודע שאני אמור להתחיל משהו. אמר לו הרמב״ם, כשאתה לא יודע, אז תקרא פרק ראשון, הפסק ראשון, חיבור ראשון, דהיינו, תחזור לבאהבת. ככה לפי הרמב״ם. אבל אנחנו להלכה אומרים כמו רש"י. אם אתה עומד בין פרשיות, לא יודע איפה אתה, אתה בבעיה עם שמוע. סיימת פרשה אחת, וזה לא שמה שסיימת. סיימת את כל הפרשה ששמה. לא רק שמה וברוך שם. אנחנו לא נוקטים כמו הרמב״ם פה. אנחנו נוקטים להלכה כמו רש"י. אתה עומד באיזשהו הפסק ואתה לא יודע איפה אתה, אתה הולך לבעיה עם שמוע. כן, ככה אנחנו נוקטים להלכה. מה קורה אם בן אדם קרא והוא לא זוכר, הוא לא יודע, כיוונתי בפסוק הראשון או לא? אמרנו שכוונה בפסוק הראשון היא לעיכובה. אז בן אדם קורא שמה יש שם כאן שם אחד, רגע, כיוונתי או לא? אומר מגן אברהם, תחזור. אומר התז, רגע, לא. יש אומרים שזה נחשב כאילו אתה כופל שמה שמה, אנחנו נראה עוד, הגמרא אומרת, מי שאומר שמה שמה זה לא בסדר. אז אנחנו סומכים על החזקה שהוא כיוון.
לא, אבל השאלה אם זה שמה
שחוזר
את כל
הפסוק. מה?
מה,
הפסוק
ראשון מדבר.
כי הוא שמה שמה, כבר שאומר את
הפסוק
פעמיים.
בסדר, אז יש בזה דיונים. יפה, אז יש בזה דיונים. אז בוא נשאל, לנו יש כלל בהלכה, שכשזה קל לברר, אז צריך לברר. אתה לא בונה על חזקה איפה שאתה יכול לברר. לדוגמה, בן אדם מניח ציצית, מניח תלית. הוא לא בונה על חזקה שהתלית קשרה. תבדוק שהתלית שהציר שלו נקרא ציצית. אנחנו בזמננו, הציציות שלנו כל כך חזקות, שזה נדיר מאוד שבן אדם נקרא לו ציצית מהתלית. יכול להיות שהציציות שלכם זה כן מצוי, אני לא יודע. אצל הילדים שלי נקראים להם כל הזמן, וכילד היה נקרא לי כל הזמן, בריץ' ראץ', באוכסן, על הרצפה, נתפס בכיסא. אבל בתלית גדול, לא זוכר כבר 20 שנה, יכול להיות בגלל הכביסה, אני עושה כביסה ביד ואני משאיר את החוטים בחוץ. אני עושה כביסה ידנית לכל התליתות קטנה, תלית קטן, תלית גדול. לא קורה לי, אז בימינו לא צריך לבדוק, אתה בודק פעם ב, אתה רואה שזה בסדר, חזקה מחזיקה. אבל אתם תראו בשולחן ערוך, הנושא כלים אומרים, מה אתה מניח תלית כל בוקר בונה על חזקה של אתמול שבדקת? אתה יכול לבדוק את זה. לנו יש כלל שכשזה קל לברר, אתה לא בונה על חזקה, תבדוק. אבל אומר הלבושי שרד על התז, פה זה לא קל. איפה אתה תחזור על שמה? זה לא קל לברר. אתה צריך להיות עם הציבור, אתה צריך להתקדם עם התפילה, אתה תתחיל לחזור על כל השמה, זה לא קל. תמשיך ותבנה על החזקה שכיוונת. כדי שיהיה לך חזקה כזו, אתה צריך לכוון באופן די סדיר. אני רשמתי לעצמי בסידור תזכורת. כוונה דאורייתא על הפסוק הראשון. שאני אכוון. טוב. משנה. אבל לפני המשנה אני חייב לספר לכם סיפור. זה לא, זה סיפור חינוכי. אם כבר נגענו בכוונה בפסוק הראשון, היה אבא שראה שייל שלו בסידור שלו, כל פעם שיש שם השם הוא עשה על זה מלא ציורים. אז האבא רותח. מה הוא עושה? כותב כל מיני דברים על שם השם, מה קרה לבן שלי, איפה הוא אוחז. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הילד ייקח לו עוד כמה שעות לבוא הביתה, האבא כבר מזמין את האמא ודן איתה ומתלבט איתה, ואיך להתייחס, מה להתייחס, האם להתקשר למחנך, מי החברים, מה קרה פה, איך יכול להיות שמהבית שלנו יצא כזה דבר, כלפי חוץ הוא נראה כמו כזה ירי שמיים, האבא כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו. הולך לכותל, מתפלל כמה שעות עד שהילד יחזור הביתה. חוזר הבית, הוא כבר שפך ליבו בדמעות ובעדינות ובפיקחות. אומר לו, חיים, שמתי לב שבסידור שלך יש כאלה ציורים. מה זה? אז הילד מסתכל ומסמיק ואומר, טוב, אני אגלה לך. האבא כבר רועד, והוא לא יודע מה הילד הולך לומר לו. רואה את ילד מסמיק. ילד אומר לו, חבר שלי קיבל סידור שכל פעם שיש שם השם זה מודגש שהוא יזכור להכוון. ולי אין כזה סידור. אז אני עשיתי לי סימנים על כל שם השם, שכשאני מגיע לשם אני אעצור ואחווה. כלל בחינוך. מה היה קורה אם האבא היה מתפוצץ כשהילד בא הביתה? הילד עשה פעולה לפי הבנתו הכי טובה שיכולה להיות, נכון? לא עשה שום עוול. לפי הבנתו הוא עשה דבר קדוש. האבא, בגלל שהוא לא קפץ למסקנות, לא התחיל לשאול אותו מה הולך, איך מי לימד אותך כלדרים, לא קפץ למסקנות. שאל שאלה פשוטה, גילה שהבן שלו על מדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר הוא אפילו חשב. חזרה למשנה.
כל דבר, אבל לא רק בחינוך, לא צריך
ישר... מסכים, אבל בחינוך אפשר להרוג ילד. בחינוך, אם אתה מגיב בלי להבין את הילד, אז זה דיני נפשות. האומנים, קוראים בראש אילן ובראש הנדבך, מה שאינן רשאים לעשות כן בתפילה. זאת אומרת, אומנים עובדים, ובימי חזל היו יוצאים לעבודה הרבה לפני נץ. חבר'ה, אמור להריח פה לאשן? היו לנו, אתם יודעים שהיה לנו כבר שריפה בבניין הזה? כן. כשהתחלנו את הישיבה היה לנו שריפה שהיה ממש פיקוח נפש. חדר הושמד לחלוטין. לא זוכר את המספר חדר, אבל... כן, למדנו שכשיש ריח של השן בודקים. למזלנו זה היה באמצע שיעור, כולם היו פה ולא היה... טוב. זה מגיע מהחלון שם. האומנים, מישהו עושה מנגל. האומנים קוראים בראש אילן. האומנים קוראים בראש אילן. אז האומנים מתחילים לעבוד הרבה לפני עלות השחר. וכשמגיע זמן קריאת שמע, הם באמצע עבודה. אז הם קוראים את קריאת שמע בראש האילן, או בראש הנדבך. מה שאינן רשאים לעשות כן בתפילה. זאת אומרת, הם לא יסמכו גאולה לתפילה. קריאת שמע הם יצאו בזמנה. כשהם ירדו מהאילן, הם יתפללו. חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשונה ועד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. זאת אומרת, חתן, אנחנו נראה פה העיקרון של עוסק ונמצא פטור מן המצווה. החתן, הראש שלו לא פה. הוא עסוק במחשבה מה הולך להיות בלילה הראשון. חתן רגיל, אמור להיות אדם שאין לו ניסיון, אז אין לו מושג, אז זה מטריד אותו. אז חזל אמרו, הראש שלו לא יהיה פה. והתרדה הזו היא תרדה של מצווה. כי הרי המצווה שלו זה להתחתן ולהקים בית, לפרורבו. אז התרדה הזו, למרות שאתה תאמר, רגע, מה, תפסיק, תתרכז בקרש, מה, כל החיים שלך שם? תשובה, זה נורמלי, ואם זה חלק נורמלי מהמצווה, אז ממילא אין טענה נגדו, לא רק שאין טענה נגדו, זה חלק מהעוסק במצווה, כפי שנראה, ובגלל זה עוסק מצווה פטור מן המצווה. פטור מקריאת שמע לילה הראשונה, וכללית היו מתחתנים או לרביעי, יפה, והוא פטור עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. אנחנו אומרים שלושה ימים, הוא טרוד. אחר כך, הוא כבר, גם אם הוא לא עשה מעשה, הוא נרגע.
לא גם משומשר?
זה סיפור אחר, זה כי הם עוסקים בשמחת החתונה. אנחנו פה אומרים שהוא טרוד באותו מעשה. עכשיו, לא תמיד החתן מצליח לעשות אותו מעשה בלילה הראשון, יכול להיסחב ללילה השני. אז גם אם הוא לא הצליח בלילה הראשון, אז אנחנו אומרים, אז בלילה השני הוא עדיין טרוד. וגם בלילה השלישי, אחרי הלילה השלישי, גם אם הוא לא הצליח, הוא לא טרוד. היית אומר ההפך? לא, הוא לא טרוד. מה? אחורה הוא הדין. זה תלוי קצת בעוד דין. מה?
מי שלא מרגיש טרוד, יכול להקל עצמו לקרוא
קריאת שמע? היום הלכה למעשה כולם קוראים. כי לנו אין כוונה גם כשאנחנו לא חתנים. אבל בימי חזל, זה השורה הבאה בגמרא. ומעשה ברבן גמליאל, שנשא אישה וקרא לילה הראשונה. אמרו לו תלמידיו, למתן רבן שחתן פטור מקריאת שמע, אז למה אתה קורא? אמר להם, אני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. למרות שיכולתי לכאורה, אחרי שאני משתיל לקרוא קריאת שמע, לא מחכה אפילו שעה אחת. אז זו שאלה טובה. אומר לנו תוספות, לכאורה זה מעשה לסתור. אתה אומר לי דין, ואתה מביא לי מעשה הפוך מהדין, זה נקרא מעשה לסתור. אומר תוספות, לא. תקמש מלן, אם גדול הוא, הוא בטוח בעצמו שיוכל להתכוון, והוא ראוי ליטול את השם, זה לא יוארה. בן אדם הוא רבן גמליאל, הוא ראוי לעשות מעשה יוצא דופן, מעשה של חסידות, הרשות בידו. זה מה שהמשנה מלמד אותנו. בן אדם שהוא על מדרגה כזו, הוא יודע שיוכל לכוון, מה שאתה שאלת שי. וזה לא רק שהוא יודע שיוכל לכוון, אבל יש לו באמת שם שהוא בן אדם כזה, שזה לא יוארה, אז זה בסדר. בסדר. נמשיך פה בזאת שמחה.